שבת שלום, אנחנו פרשת תצווה. ארנוג השיטים הוא צמח טפיל למחצה שהגיע לאזור שלנו מסודן. אין לו שורשים משל עצמו בקרקע, והוא בעצם יונק מים ומינרלים מהעץ שהוא מתלבש עליו. חומרים אורגניים הוא מייצר דרך העלים. עכשיו, הוא נדבק עם איזה ציפור לפונדקאי, לעץ שיטה במדבר, והוא מתחיל להשתרש עליו ולגדול עליו. הוא מחדיר שורשי מציצה ואחיזה לתוך צינורות ההובלה של הפונדקאי, והענפים שלו הנוספים מסתרגים סביב הענף של העץ שיטה, של עץ השיטה, בשביל לחזק את האחיזה. עכשיו הוא רב שנתי, הוא פורח כמעט כל השנה, יש לו פרחים אדומים, עזים כאלה, והפונדקאי הוא מתייבש וגוסס, זה שהוא מתיישב עליו. עכשיו, בוא נתבונן על כל הדבר הזה שאמרתי עכשיו. אנחנו הרי לא מגדיר לצמחים מדבריים, אלא נתבונן על זה כמשל. אדם מאמין שחי בדור שלנו, הוא חש כמי שמתהלך במדבר תרבותי. לא שאין אומנות מסביב, יש אומנות. אבל מה? היא נטולת שורשים. לכן, בגלל הערכים הזרים שלה, היא לא נושאת בקרבה חיים. היא לא רלוונטית בעצם. ועץ שיטה, הוא שובר בירקות שלו, בצבע הירוק שלו, את הקרחת של המדבר. זה מראה, מלבב. יש לו שורשים מאוד עמוקים. מאוד מאוד עמוקים. הוא יונק דרכם את החיות שלו. הוא שורד ביובש המדברי ככה, מישהו אמר לי, פי שש מהעץ עצמו, השורשים של עץ שיטה. ככה היא היצירה ששואבת את הרעיונות שלה ואת ההשראה שלה מהמקורות העמוקים של חיי התורה. עכשיו, בד בבד עם התחייה הלאומית, אז גם הולכת אומנות הקודש והיא קמה לתחייה. אמנם היא עדיין מועטת מאוד, כמו הפיזור של עץ השיטה במדבר, במרחב המדברי העצום, אבל היא מאוד חשובה. למה? כי בכוח של האומנות, האומנות היא יכולה לדלג בעצם על המחסומים של הנפש, היא כלי רב עוצמה, היא יכולה לשאת בקרבה חוכמה, לחדור עד עומק האישיות דרך הצינור של הדמיון, של הרגש, ולזרוע ממש תוכן תודעתי. ובעולם של צרכני אומנות מאוד חשוב שיעמדו אומנים שמסוגלים לסרטט בכישרון אומנות שמימית, אומנות עדינה. יש צורך ממשי ביצירות כאלה שמבשמות את העולם, בניחוחות שהנשמה הישראלית היא מתעוררת לעומתם, בתכנים שחושפים עולם אמיתי, עולם טהור. אם נתבונן על פרשת תצווה, אז מלאכת המשכן, שמה שמדובר עליה, על בגדי הכהנים, היא נעשית כאומנות אידיאלית כלל ישראלית, כל מלאכת המשכן. המטרה הגדולה הזאת היא של השראת השכינה במשכן, השם יתברך ומצווה לקחת רק אומנים חכמי לב. ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מלטיב רוח חוכמה, ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. מה זה חכמי לב? מלבד שהם בקיאים בממלכת האומנות, אז המדרגה הרוחנית שלהם היא מאוד מאוד גבוהה. מלבים הוא מסביר שחכם הוא מי שהוא מתנהג על פי חוקי החוכמה, אבל הוא עדיין מצוי בתוך מלחמה פנימית עם היצר. אבל חכם לב הוא מי שהחוכמה היא כל כך ממלא את ליבו, היא קניין גמור בנפשו. היא ממלא את כל בתי נפשו, המלבי אומר, כל הון נעים ויקר. ואין לו מקום ריק ליצרים, לתאוות. אין לו מקום למחשבות שמתנגדות אל התורה. הוא מלא וגדוש מהחוכמה. זה חכם לב. עכשיו, אומנות של המשכן, של המקדש, היא לא אסתטיקה חיצונית. לכן לא מספיק כישרון מעשי. יש קשר מהותי בין הנקיות של האומן לבין היצירה עצמה, בין ההליכות נפש של האומן לבין היצירה עצמה. כל פרט במקדש הוא פועל על נפש האדם. לכן הוא דורש כוונה, הוא דורש הבנה פנימית כבר בעשייה שלו. ואם העולם הרוחני של מי שעוסק במלאכה, הוא לא תואם את הגובה של התוכן שהוא עוסק בו, אז נוצר פה נתק. בעצם ההערה האלוהית שאמורה להאיר, אמורה להופיע דרך הפרט הזה שהוא עוסק בו, היא מחטיאה את מטרתה. אז התיאורי לב האלה, חכמי הלב, במידות הטובות שלהם, בתארת נפש שלהם, הם שייכים בעצם אל הקדושה של רזי המשכן, אל חכמי הלב. עכשיו, אם ההתחדשות של האומנות האמונית בדור שלנו, הופיעו גם זרעים של טפיל למחצה. חוזרים למשל שלנו. שהוא מיובא מארץ מרחקים, כיוון שלטפיל אין שורשים, אז הוא גוזל את לחלוכית הקודש מהיצירה, שהוא בעצם, שהיצירה שהשורשים שלה הם במעמקים. והטפיל הזה הוא מטעה, יש לו פריחה עזה, רעננה, אבל כל המקור של הרעננות שלו זה בגזל של הפונדקאי. עכשיו אני אביא כמה דוגמאות. בשנים האחרונות יש כל מיני תערוכות, מיצגים, שהם מוגשים לציבור תחת השם אומנות יהודית. והאירועים האלה הם זוכים לחשיפה תקשורתית, לסקירה ציבורית, ואפילו מורי אומנות של החמד, הם מוצאים את עצמם בסיורים כאלה מאורגנים, שאמורים להעשיר את העולם התרבותי שלהם. יש לי חבר שהוא צייר, חכם לב, הוא אומן אמיתי באמת, בן של אומנים גם. הוא ביקר בתערוכה כזאת. הוא סיפר לי שהוא ראה שם מעט מאוד יצירה שנוגעת ללב. אבל מה הוא כן ראה? הוא ראה שלל רעיונות מהרפרטואר שממלא את החלל הפוסט-מודרני. כל מיני חוסר צניות, שבירה של גבולות, טשטוש של הזהות, ורבנים שמוצגים כמו מפלצות. בליווי ציטוטים מהמקורות. זה אומנות יהודית. באחד הציורים ציירו כמה דמויות בלבוש חרדי עם זקנים, שהטקסטורה של הפנים שלהם היא עשויה כמו בשר חשוף, נטול אור. זה ציור שהוא יכול היה לאתר את העיתון הנאצי דר שטריימר. וגם הוא ראה שם מיצג שעוסק בממזרים, שהוא לא, הוא אמר לי ככה, לא מצטיין ברמה העיצובית ציורית שלו, אומנותית, אבל הוא קולע למטרה. מה המטרה? להראות, הוא מסמן מי הגורם סבל, מי הוא גורם הסבל לבני האדם, זה הממסד הרבני, עם כל ההלכות שלו והגבולות שלו, ההגבלות שלו. עוד דוגמה, כמו שהתנ"ך, הוא מאבד את כל הקדושה שלו תחת המיזם הזה לפרשנות פוסט-מודרנית יצירתית, אז ככה גם עולם הפיוט הוא מנותב באופן מגמתי תחת תקציבי עתק, היום עולם הפיוט, למסגרת נטולת כל מסגרת, פרוצת מסגרת. איך זה קורה? פיוטי הקודש של קדושי ישראל, ענקי ישראל, קדושי השם, הם מבוצעים על ידי אומנים שהעולם הרוחני שלהם בכלל לא מזוהה עם התוכן. ויש כל מיני פסטיבלים, המון, המון פסטיבלים, שמציגים את עצמם כפיוט, כתרבות יהודית. הם הפכו בעצם למלכודת קונסרבטיבית. וכל המטרה שלהם בצד הנשמות זה להרבב בין הקודש ובין החול, בין התמה ובין התאור. מה השיטה שלהם? הם מביאים גדולי המוזיקאים, ממש גדולי המוזיקאים בדור. והם משלבים גם איזה אומן או כמה אומנים דתיים ידועים. אומנים מצוינים, אורתודוקסים, הכל. אבל זה כמו עלי תאנה. והאומן הזה שמשתלב שם, הדתי, הוא הופך לאיזה שותף פעיל בעצם למגרסה של התכנים היהודיים. איך זה עובד? הם יורדים מן הפרצה הקלה, האווירה הליברלית, עד איסורי עבודה זרה הכי חמורים. ככה זה מתחיל בערבוביה קודם כל, של הופעות משותפות, שירת גברים עם נשים ביחד על הבמה. אחרי זה יש כל מיני שילובים של אומנים. זה כל מיני סגנונות, אבל של פסטיבלים, או באותו פסטיבל, שילובים של אומנים יהודים עם ערבים למען השלום והמאחד. אחרי זה רבנים עם רפורמים וקונסרבטיבים, הם בהיקף של ההופעות, הם נותנים שיעורים, נותנים הרצאות תוכן, יש הדלקת חנוכיה בפסטיבל אחד היה, בצד עץ השוח, וסיממנים של חג הרמדאן, ולמטה מן הכל, הופעות של תכני תפילה משותפת, ככה הם קוראים לזה, כמרים ביחד עם נזירות, עם שייכים מוסלמים, עם רבנים, עם קונסרבטיבים. קוראים לזה מעגלי שירה מקודשת. בגנים הציבוריים של ירושלים, ברחובה של עיר. מופע הסיום של אחד מהפסטיבלים האלה היה מיסה נוצרית תחת כיפת הכנסייה, השם ירחם. אבל לא מספיק למחות וגם להיזהר מזה, אלא גם צריך ליצור אלטרנטיבה. צריך ליצור אומנות יהודית סטרילית. מפונדקאיות לכל תוכן זר. צריך לטוע עצים עמוקי שורשים עד שהמדבר כולו הוא יהפך ליער, יער עבות. לכן החבר שלי הזה, האומן חכם הלב, הוא ייסד בית ספר לאומנות ולעיצוב גם, שנקרא טוב ויפה. טוב בעיני השם, ואחר כך יפה. יש לו חזון ליצירה יהודית אמיתית שהיא נאמנה לתורה, לערכים שלה, וכמו הבית ספר הזה צריך להקים הרבה 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 בתי ספר שהמטרה שלהם לגדל אומנים חכמי לב בכל סוגי האומנות, במוזיקה, בכל סוגי האומנות, בכל הגוונים שגם הופכים להיות תרבות אחר כך, וליצור בעצם אומנות נקייה, עמוקה, אומנות בטהרת קודש. שבת שלום.